שווה לאדם שנמצא בסכנה, יש שני צווים עליו. אדם יש בו, נמצא בסכנה, יש מצוות עשה של בהשיבותו לו, כמו שיש שבת עבודה ולמות, יש שבת הגוף של האדם לעצמו, ויש לב שלא שעבר לדבר. זה היה המצב שלנו.
המלחמה הגדולה, מלחמת הקוממיות, לקראת הקמת המדינה, עם ישראל כולו היה נמצא במצב מאוד מאוד חמור, ולכן, לדוגמה, בישיבת מרכז הרב, חלק מהבחורים היו לומדים בישיבה 8 שעות, ואחר כך יורדים לעיר העתיקה לעשות שמירות בלילות, כדי להגן מפני האויבים. וזה, שני הדברים האלה, זה גם באופן אישי, כשאדם רואה מישהו שהוא טובע בים, אז יש לה לב, לב ועשה כדי להציל אותו. הבעיה היא כאשר, מה הסיכויי ההצלה? אם סיכויי ההצלה הם טובים מאוד, אז בטח שהוא חייב. אבל אם זה למשל 50%, הוא לא כל כך יודע טוב לשחות, ושם הים הוא יותר מדי סוער, ויש סיכוי מסוים שבאמת הוא יציל את הבן אדם, אבל יש גם סיכוי שהוא יטבע בים. בזה יש מחלוקת גדולה, גם בראשונים וגם אחר כך באחרונים. ויש אומרים שאין מחלוקת, אבל יש באופן כללי, אם אתה מסתכל על החומרים האלה מבחוץ, אתה רואה שיש בהחלט מחלוקת, האם אדם חייב להיכנס ודאי סכנה, כלומר 50% של אפשרות שיציל, או לא, אם זה רק 50% אפשרות של הצלה, אתה לא נכנס לסיפור הזה. כי חס וחלילה, אתה תמות. המסקנה של רוב הפוסקים היא, שבאמת אדם כן חייב להכניס את עצמו למצב הזה. אבל, בואו נסתכל פה מה שכותב פה הרב ולדנברג בציצל יעזר. מספר 1 אני קורא במספר ב-148. הלום ראיתי בפירוש תורה תמימה על התורה פרשת קדושים, שכותב להביא ראיה להצעת שאדם כן מחויב להכניס עצמו לספק סכנה למען הצלת חברו. וזו ראיה מאוד יפה. הגמרא במסכת ברכות מספרת שהיה ערוד, זה מין נחש כזה נוראי, כל מי שהיה עובר עליו בטווח שלו, הוא היה הורג אותו. בא רבי חנינא, הסיפור הזה לרבי חנינא בן דוסה, הוא שם את הרגל שלו על פי החור של הערוד הזה, הערוד יצא והערוד נהרג כשהוא רצה להרוג את רבי חנינא בן דוסא. אז אמר הרשע מקשה, איך רבי חנינא בן דוסא עושה דבר כזה? הלו זה סכנה ודאית, כי כל מי שעבר שם, הערוד היה קוטל אותו. מקשה מהרשע, אני קורא שורה שנייה במספר 1. איך הכניס רבי חנינא בן דוסא את עצמו במקום סכנה? נשאר בקושייה. אז יש כאלה שמתרצים את הדבר הזה. שמכיוון שרבי חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים, אצלו זה לא ספק סכנה, זה אפילו ודאי שהוא יוכל להתגבר על הערוד הזה, לא היה אצלו ספק. ואז אחר כך, זה מה שאומר, תראו מספר 2, לעניות דעתי נראה, זה אפשר לדחות ראייה זו בנקל ולומר, שכיוון שרבי חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים, הוא מובטח לו שהקדוש ברוך הוא יעשה רצונו, אבל במקום, לגבי דידי זה לא נקרא סכנה, אז מזה אין ראייה. הוא היה אישיות מיוחדת, רבי חנינא בן דוסא, מלומד בניסים, זה סיפור אחר. יש כאן השלכה מאוד מעניינת, חשובה, לגבי אדם פרטי. אם יש צורך שאדם יקבל כליה מקרוב שלו, בדרך כלל את הדברים האלה עושים מקרובים, האם יש איזה חיוב, או בכלל יש איזו אפשרות, שאדם בריא מקרובים יתרום כליה, לאיש החולה הזה ויציל אותו ממוות. אומר פה הרב ולדנברג באותה תשובה, מספר 3, כפי שאמרו לי הרופאים, הוצאת כליה וכדומה מהאיברים הפנימיים מאדם, אבל כשהוא בריא, כרוך בסתמה בספק סכנה. על כן אין להתנדב על כך בסתמה, ואין לרופא לבצע זאת, אלא אם כן סגל חבורה של רופאים מומחים יחליטו לאחר העיון שהדבר לא כרוך בספק סכנה. זאת אומרת, אם יש רופאים הכי מומחים שישנם, והם יודעים, על פי הניסיון הגדול והעשיר שיש להם, שזה לא ספק סכנה, זה יהיה בזה גדם. כל ניתוח, יש לו איזה בעיה. אחד התשובות האחרות של הרב ולדנברג אומר, אפילו ניתוח שבר, שזה דבר מאוד קל היום, זה דבר מסוכן. למה זה לא מסוכן היום? כי יש תרופות, אבל באופן עקרוני זה דבר מסוכן, ולכן הוא אומר שמי שעבר ניתוח שבר גם צריך לברך הגומל. אף על פי שהתרופות ריפו אותו, אבל הוא היה במצב של סכנה. ואחר כך הוא ממשיך הלאה בתוך הדברים. אז זה אם באמת צוות הרופאים הוא באמת בטוח שזה יותר מ-50% סיכוי שלא יקרה שום דבר לזה שתורם את הכליה, אז הוא כן יכול להיכנס, הוא לא חייב, הוא יכול להיכנס למצב הזה ולהציל את הקרוב שלו שהולך למות על הדבר הזה. עד כאן הדיון הזה בין הרב ולדנברג לבין פוסקים אחרים, בראשם רב ציודה, האם גם בספק סכנה צריך להיכנס או לא. אני אמרתי שרוב רב ציודה ואחרים סוברים שכן צריך להיכנס לספק סכנה, והרב ולדנברג באופן עקרוני רואים שהוא נוטה שזה רק אם הסכנה היא לא מדיוק 50%, אלא נגיד 40%, או רוב הסיכויים שהוא יודע שזה הכל יצליח. כל זה בין אדם לאדם. מה יעדים במלחמה? אז הרב ולדנברג פה מביא שתי ראיות, שאף על פי שהוא סובר שבאדם פרטי באמת לא להיכנס לספק של 50%, אלא רק אם זה יותר ידיעה, יותר שאתה לא יקרה לך שום דבר. מלחמה זה סיפור אחר. נשאלתי, מספר 4, מה יהיה הדין במלחמה אם חייל מחויב או רשאי להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו החייל מסכנה ודאית, כגון שמוטל פצוע בשטח, מסוכן וחשוף לאויב. אם לא ימהר ויחיש להוציא אותו מהשטח, ימות בוודאי מפצעיו, בכל הדומה לזה. לכאורה זה אותו הדבר, אם אתה צריך לעשות הערכה, נגיד שהאויב צולף לכיוון הזה של הפצוע הזה, אם אתה נכנס לשם אתה בטח תמות, אז בטח שלא חייב להיכנס. אין ספק, זה התאבדות. אבל אם בהחלט יש שם איזה סלעים או איזה אפשרויות שלפי הערכתך יש אפשרות מסוימת לחזור מפה חי ולהציל את הפצוע הזה, אז הוא אומר, לכאורה יש להכיל על כך, אני קורא בין מספר 4 ל-5, להכיל על כך את אותה מסקנה המורה לאל, שאסור בספק ללכת להציל, אבל לאחר עיון נרד, יש לומר, זה במלחמה שני. כשם שהותרה עצם המלחמה למסיבותיה ולמשימותיה ולהכניס בסכנה עם רב, כך אחת מלכותיה היא שכל אחד ואחד מאנשי הקרב מחויב למסור את נפשו להציל את משנהו מסכנה שנקלע לה מגרמת המלחמה. מלחמה זה סיפור אחר. מלחמה, כל אחד מחיילים חייב להיכנס לסכנה אפילו ודאית. לא שהוא אחד שלו 100% ימות, זה לא אין מה לדבר. אבל שיש סיכוי מסוים להציל, הוא חייב להיכנס לדבר הזה. מאיפה פתאום, מה קרה במלחמה, מה... אז קודם כל הוא אומר, הרמב"ם כשמדבר על חייל שהולך למלחמה, הוא אומר, אתה הולך למלחמה, אתה לא צריך לחשוב שתחזור מהמלחמה שלם. תדע לך שיכול להיות שאתה לא תחזור שלם. יכול להיות שבכלל לא תחזור, יכול להיות שלא תחזור שלם. ואתה הולך למלחמה, עדת הדאחי. אז עצם הכניסה למלחמה היא כבר סיכוי של, אולי אפילו פחות מ-50% שתחזור מהמלחמה. אבל יכול להיות שזה 50%. אבל הוא אומר לא נכון, זה במלחמה שאני מבין אותו, גם בסיכון הרבה יותר גבוה, אתה חייב להיכנס לדבר הזה. מה הראיה? יש כאן כמה וכמה ראיות על הדבר הזה של הרב ולדנברג, מספר 6. במסכת שבועות, דף למדי עמוד ב', מלכותא דקתלא חד משיטא, בעלמא לא מאנשא. התוספות אומר שזה מדובר במלחמת הרשות. יש מלחמת מצווה, לכבוש את ארץ ישראל, או להציל את עם ישראל מהתקפות שמתקפים אותה אויבים. יש מלחמת רשות, כמו דוד המלך, שהוא הלך וכבש בסוריה, מעבר, לא בסוריה, אלא בסוריה של חלקה לארץ ישראל, בצפון סוריה, בחלב, שזה כבר חוץ לארץ, הוא הלך וכבש שם שטחים, מעבר לגבולות של ההבטחה. זה נקרא מלחמת רשות. למה הוא כבש אותם? כי הוא רצה שיהיה בעולם, שיהיה לו שם של מלך חזק וכדומה. היו סיבות. אז הגמרא אומרת שמותר לו לעשות מלחמה, אבל יש לו לעשות שיקול מהמומחים כמה אנשים ייפגעו במלחמה הזאת. אם אפילו שישית מהחיילים ייפגעו, יאנשו, ימותו חס ושלום, או ייבצעו חס ושלום, אנו יכול להיכנס למלחמה. מלחמת רשות. תוספות שם, אני קורא מספר 6, מביאים בהוצאת מלחמה את הרשות כמה. אז אנחנו רואים שמלחמה, יש לנו ראיות שמלחמה זה סיפור אחר. אחר כך הוא מביא פה איזו תשובה בן אדם, אם הוא יכול להזכיר את עצמו, להילחם, כמו נגיד בגיליון הזרים, בחוץ לארץ. אבל בואו נסתכל, מי שאומר, נסתכל אחר כך במספר 7. מספר 8, הנציב בפירושו על התורה, מסביר עניין זה בפירוש הכתוב, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. וזה לשונו של הנציב. פירש הקדוש ברוך הוא, מתי אדם נענש בשעה שראוי לנהוג באחווה? איש אחיו, כשהיחסים הם יחסים של אחד ואחד, של חברים. מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לסנוע, אז עת להרוג ואין עונש כלל, כי כך נוסד העולם. יש בעולם שני מצבים, מצב של שלום ואז הכל פועל כמו שאמרנו עד עכשיו, יש מצב של מלחמה, ויש בעולם נוהל של מלחמות, לא מדבר עכשיו דווקא מלחמות בין ישראל לגויים, יש לפעמים מלחמות, ובמלחמות אנשים נכנסים לסכנה גדולה, וכיוון שיש מלחמות בעולם וזה לגיטימי, ואנחנו גם עושים מלחמות אפילו רשות, אז שם החשבון הוא חשבון אחר. מאוד בולט הדבר איך שהרב קוק מסביר את זה במשפט כהן, מספר 9, בענייני הכלל דמלחמות יוצאים הם מהכלל של וחי בהם. אתם יודעים שיש כלל, וחי בהם ולא שימות בהם? יש מחלוקת שם בין פטורה לרבי עקיבא, האם כאשר יש ממייה ויש רק כמות אחת של אחד מהם ינצל, אז בעל הממייה חי בהם, הוא קודם לשני. אומר, אין במלחמה וחי בהם. כל הדין של וחי בהם, זה בשעות שלום, בעיתות שלום. אבל בשעות מלחמה, כיוון שהתורה התירה לעשות מלחמות מצווה, בוודאי שהתירה היא חייבה, וגם לעשות מלחמות רשות, סימן שבמצב של מלחמה, אין את היסוד הזה של וחי בהם, ואם אין וחי בהם, אתה חייב להציל. למה אתה לא חייב להציל דבר כזה, כשזה נגיד בשעת שלום בשפת הים? כי כתוב חייך קודמים. במלחמה אין חייך קודמים. אני חושב שעומק הדבר נמצא בהחלט בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא מתאר בפרק ו' את היציאה למלחמה של חיילים, אז הוא אומר, תדע לך, שעל ייחוד השם אתה עושה מלחמה. כל המלחמות שלנו, של עם ישראל על כל פנים, זה לא מלחמות סתם של כובשים שטחים או איזה הגנה סתם, לא. תדע לך שכל המלחמות, וכך כותב הרמב״ם גם בתשובות הרמב״ם, כל מלחמות של ישראל באומות העולם, באידיאולוגיה של הדבר הקודמת היא ייחוד השם. האם צריך למסור את הנפש על השם אלוקינו, השם אחד. כל מלחמה היא בעצם מלחמה אידיאולוגית. גם יש דברים שהם מאוד בולטים, בינינו לבין האסלאם, או בינינו לבין הנצרות וכדומה. ואז כתוב פה בהמשך, תראו במספר 11, מנהגו של דבר. מה פירוש מנהגו של דבר? מלחמות, זה ככה נוהג העולם. עכשיו תראו, אני קורא קצת יותר למטה, קצת ב-11. כשם שהכלל של וחי בהם לא חל במלחמה, כך הכלל של חייך הקודמים גם כן לא חל במלחמה, אלא כאיש אחד מחויבים למסור את כל אחד את נפשו. אני חושב שעומק הדבר הוא כזה. כשאתה הולך למצוא שפת הים, אתה איש יחיד. אתה חייב, מנסיבות מסוימות, להיכנס לים או לא להיכנס לים. כשיש צבא של אלפי אנשים עושים מלחמה, זה כמו גוף אחד. והשני זה אתה. וכמו שאתה, כשאתה נמצא במצב של סכנה, אתה לא עושה חשבון, אני אעשה מהשטח הזה ב-50%, ב-40%, אתה בעצמך וחי בהם, אתה חייב לחיות. ולכן אתה עושה את כל המאמצים, לא שאתה הולך לצים, את עצמך אתה מציל, נכון? גם בנסיבות מאוד מאוד קיצוניות, אתה הולך ומציל את עצמך בסיכוי קטן לפעמים. נגיד הפצוע עצמו שנמצא שם בשדה, הוא עושה חשבונות וחי בהם או זה וזה, הוא עושה את כל המאמצים, גם אם זה באמת סיכוי לא כל כך סביר, כדי לנצל. במלחמה אתה ומוישה שלידך ומי שמשמאלך, כולכם, כולנו גוף אחד. וכשאנחנו, וכשאחד מאיתנו נמצא במצבים קשים, זה אתה נמצא במצב הזה, ואתה תעשה חשבון שאתה עכשיו שם פצוע בשדה. זה נכלל, אומר, מכלל איסור, הלכות ציבור והנהגת מדינה ותקנתה. אז כל החיילים הם גוף אחד. ולכן באמת, אפילו בסכנה מאוד חמורה, אדם חייב להכניס את עצמו למצב של הסכנה. בואו תיקחו עוד דף אחד, בבקשה. אני עובר לדף מספר 148. אם נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, קודם היה דיון של אדם כלפי אדם, ועכשיו הגענו לעלינו מדרגה והגענו למצב של מלחמה, שזה סיפור אחר. עכשיו, רב צבי יהודה, במאמר הזה לנתיבות ישראל, שפעם שעברה דיברנו על הרקע של המאמר הזה, הוא כותב ככה, אני ציטטתי פה איזו פסקה שכבר ציטטתי אותה מקודם, אבל בואו ננתח את מה שכתוב פה. מספר 1 במספר 149. על אחת כמה וכמה, כאשר המצב הזה נוגע לכל הצלת קיומם של ישראל בארצם, וממילא לכל הצלת קיומם של ישראל בכללם, כמבואר בדברי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קוף נון ג' על הבטחת קיומם של ישראל בארץ ישראל מתוך ההבטחה האלוקית שלא ימחה אותות האומה. אני אסביר לפי מה שאני מבין את המשפט הזה של הציודה. עד עכשיו דיברנו במלחמות, ואפילו מלחמת רשות. עכשיו, עכשיו בואו נדבר על מלחמה שהיא הצלה של עם ישראל. שזה עוד נדבך אחד בהיתר להיכנס למלחמה, ובאמת גם להציל אנשים שנפגעים במלחמה. מה הוא מתכוון פה בקוף נון ג' של הרמב״ם? הנה, אני ציטטתי פה את הרמב״ם. רמב״ם נפלא ביותר שהרבה מנסים להסביר אותו, מספר 3. המצווה הקוף נון ג' מספר המצוות. ציוונו יתברך לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים. וזוהי מצוות קידוש החודש. כלומר, גם לעבר שנה לפעמים, כשיש איזה הפרש גדול בין שנת החמה לשנת הלבנה, אז אנחנו מעברים את החודש, חודש אדר בדרך כלל, וגם להחליט אם החודש הוא מלא או חסר. ואומרו יתעלה החודש הזה לכם ראש חודשים, ובא הפירוש שדוד זאת תהיה מסורה לכם, אתם עם ישראל, אתם מקדשים את החודשים. כתוב שהקדוש ברוך הוא, שואלים אותו, המלאכים, מתי החג הזה והזה, אנחנו תלכו למטה, תראו מה שהבית דין של עם ישראל החליט. מצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש, כמו שבת בראשית, שכל איש ימנה 6 ימים, ויש שבת. כי שבת זה בא אוטומטית, הקדוש ברוך הוא קידש את שבת. אבל פה מתקבצים הסנהדרין בירושלים, בבית המקדש, מחכים לעדים שיבואו ויעידו האם ראו את הירח, ובהתאם לזה הם קובעים. או אחר כך עושים גם כל מיני חשבונות אחרים, איך מעברים את השנה. מסתכלים אם חודש האביב מתעכב, עוד מעברים את השנה, מוסיפים עוד חודש כדי שפסח יהיה בחודש האביב. הכל זה שיקולים של הסנהדרין. ואז עכשיו תראו מה שאומר בהמשך הדרך. וכאן שורש גדול, מספר 4. משורשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. יש דבר עמוק בזה הזה. היותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום פנים. כשאנחנו נגיד בדין, אנשים בחוץ לארץ, אין לנו בארץ ישראל סנהדרין. אז האם בדין, שנגיד, האם בכלל צריך בדין על הדבר הזה? או גם לי בדין, העסק הזה מתקדש עכשיו אוטומטית. איך זה מתקדש אוטומטית? בגלל שהיה הלל השני, שהוא הלך וקידש וקבע לנו את כל הלוח עד סוף הימים, עד ימות המשיח. ימות המשיח התחדש לדבר הזה שאנחנו נותנים לעדים, ונקדש על פי הראייה. אבל עכשיו בינתיים, לא רק שהוא עשה את החשבון הפלאי הזה, מתי כן לעבר את החודש וכו', וגם לעבר את השנה, אלא הוא קידש את כל החודשים ואת כל העיבורים, הוא כבר קידש אותם בסנהדרין, כשהוא היה בסנהדרין שלו, זה הלל השני. ושבדין, אני קורא את השורה השלישית במספר 4, בדין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו, זה היום ראש חודש או יום טוב. עכשיו הוא מוסיף פה נדבך, מאוד חשוב לבשל כולנו. אמנם, אנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע היום שקבוע הם, רוצה בני ארץ ישראל. מה אנחנו עושים? אנחנו מחפשים במפות, בלוחות, ואנחנו יודעים מה יהיה עכשיו המצב. אבל על קביעתם, לא על חשבוננו, חשבוננו הוא לגילוי מילטה. מה שאנחנו מדברים עכשיו על דוח שאנחנו מדפיסים אותו כל שנה, אנחנו פשוט מעיינים במה שעשה הלל ההלל, ואנחנו רק מגלים מה שהלל אמר לגבי השנה הזו הנוכחית. אני אוסיף לך באור, אומר הרמב"ם, חמש. אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, אם באופן תיאורטי חס ושלום יהיה מצב שלא יהיו יהודים בארץ. חלילה להם מעשות זאת, אומר הרמב"ם, הוא תופס את עצמו, לא יכול להיות דבר כזה שלא יהיו יהודים בארץ ישראל. כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. מה זה אותות האומה? בארץ ישראל זה נקרא ציבור. אם אפילו יש בארץ ישראל 10 אנשים, זה נקרא ציבור, הציבור הכלל ישראלי. נכון, יש במקביל, היום יש 6 מיליון יהודים באמריקה. הם כולם יחידים. זה לא האומה. האומה זה, כמו שאומרת הגמרא במסכת אוריות, זה בארץ ישראל. ואם אומר הרמב״ם, חס ושלום, יש לך איזה אב ואמין, אז שלא תהיה בכלל, לא יקום ולא יהיה, שלא יהיו יהודים בארץ ישראל, לאו דווקא סנהדרין, שלא יהיו יהודים בארץ ישראל, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין, שנסמך בארץ, אם יהיה חס ושלום מצב כזה שאין בית דין בארץ ישראל, הרמב״ם כשהוא בא לארץ ישראל, אז הוא כותב דברים נוראים במסכת בכורות, אתם יודעים שהרמב״ם היה תקופה מסוימת פה בארץ, אז הוא כותב שהוא חיפש תלמידי חכמים, לא מצא תלמיד חכם ראוי בכלל להישמח, או תלמיד חכם גדול בארץ ישראל. זה מצב נוראי. אבל היו יהודים בארץ ישראל, וגם יהיו תמיד יהודים בארץ ישראל. לא יהיה מצב בלי יהודים בארץ ישראל, כי יש אומה. האומה זה היהודים בארץ ישראל, או אם יש בית דין בחוץ לארץ שנשמח בארץ ישראל, היום אין דבר כזה. ויש סנהדרין בחוץ לארץ, הם יכולים גם כן להחליט על קידוש החודש. אבל גם אם אין סנהדרין, ואם חס ושלום אין יהודים בארץ ישראל, אין קידוש החודש. אין, לא יהיה פסח, לא יהיה סוכות, לא שבועות, לא נדע שום דבר. אז לכן הלל הזקן השני עשה את כל החשבונות, בתנאי שבארץ ישראל יהיו אפילו רועי בקר, כתוב. אפילו אנשים פשוטים. כי מי שנמצא בארץ ישראל הוא האומה. וכל קידוש החודש זה לכם. לכם זה תפילין סנהדרין, ולכם זה מי שיושב בארץ ישראל. הנה חשבוננו זה לא יעילנו אז כלום בשום פנים. אם אין הם יהודים בארץ ישראל, אין אותות האומה בארץ ישראל, אין לנו חודשים ולא שם, ושבתות יהיו, כי שבתות הקדוש ברוך הוא קידש. אבל לא פסח ולא שבועות ולא סוכות ולא שום דבר. לפי שאין לנו רשות לחשב בחוץ לארץ ולעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שביארנו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. צריכים להיות בציון יהודים. וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה זאת, יתבהר לו כל מה שאמרנו ביאור אין ספק. אז רבי יהודה משתמש בדבר הזה. הוא אומר, אם כל מה שדיברנו עכשיו מקודם זה המלחמות רגילות. אבל המלחמות בארץ ישראל זה מלחמה שתהיה אומה בארץ ישראל. כי אם לא תהיה חס ושלום אומה בארץ ישראל, אז לא יהיה שום דבר, לא יהיה חגים ולא שום דבר, לא פסח ולא שבועות ולא שום דבר. ויש חיוב ללחום שתהיה אומה בארץ ישראל. זה נדבך נוסף על כל מה שאנחנו אמרנו מקודם. זה כבר לא איזה סתם איזה מלחמה או מלחמת הגנה וכדומה. זה פשוט אותות האומה, זה האומה. אחרת אין אומה. ואז תסתכלו במשך הדרך, במספר 6, במשפט כהן, עוד נדבך אחד שרצו יודע מציין אותו גם כן, גם במאמר שלו, הוא אומר עוד דבר אחד. נוסף לכל מה שאמרנו מקודם, יש כלל שכאשר אדם נמצא, נגיד, איזו קבוצת אנשים נמצאת בסכנה, ונגיד הפושעים האלה שמתקיפים את הקבוצה הזאת, הם דורשים בפלוני אלמוני, אם אתם תיתנו לנו להרוג אותו, אז אתם כולכם תנצלו. אם לא תיתנו להרוג אותו, אנחנו נהרוג את כולכם. אז ההיגיון אומר, טוב, אז מצילים בך, הורגים, מוסרים אחד, ובוודאי שזה כתוב מפורש במשנה שזה עשו, נכון? מתי, ואם אחד רוצה להתנדב, אז זה בעייתי גם כן. אם אחד רוצה כן להתנדב, הוא אומר, אני מוכן, כדי שכולכם תנצלו, זה דבר בעייתי. איפה יש לנו בהיסטוריה דבר כזה? יש לו כמה מקרים, שני מקרים בולטים מאוד בהיסטוריה, במצב כזה שאדם פרטי הולך ומוסר את עצמו למען כלל ישראל. הדוגמה הקלאסית היא אסתר. אסתר שהייתה בביתו של מרדכי, של אחשוורוש, היא שמעה את כל הגזרה הזאת של המן, ואז מרדכי שולח לה שליחות, תלכי עכשיו לבית של אחשוורוש ותעמדי שם ותלחצי עליו שהוא לא יעשה את הגזרה הזאת של המן. המצב שלה היה מצב של מוות כמעט בטוח. מי שהולך, היא בעצמה אומרת, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ואחת דתו להמית, מי שלא נקרא למלך והוא בא למלך השמן הזה והוא לא מושט לו את שרביט הזהב, הולך על המקום, תולים אותו שם לתלות אנשים, זה לא היה בעיה. אז מה אתה אומר לי, ללכת להסתכן סיכון כזה? אז קודם כל הוא אומר לה, תראי, את יהודיה, נכון? אחשוורוש לא יודע שאת יהודיה, אבל בגזירה של המן גם את צריכה למות. אז קודם כל, כשחשוורוש שלום זה יתבצע, גם את תמותי. אבל חוץ מזה, הוא אומר לה, את תלכי, והקדוש ברוך הוא יעזור, ואז היא אומרת, טוב, אז תצומו עליי 3 ימים. אז מרדכי אומר לה, 3 ימים, אלו, יש לנו עוד מעט ליל הסדר, איך אנחנו נוצא בליל הסדר? אז היא אומרת לה, מה, תסלח לי, אם עם ישראל לא יהיה קיים, אז גם לא יהיה ליל הסדר. אני אלך. היא מסכימה ללכת, והיא הולכת אחרי 3 ימי סום, אני לא יודע איך שאני ראית, מי יודע. היא עומדת שם בפתח של אחשוורוש, והוא כנראה לא רצה כל כך להושיט את השרביט. כתוב בחז"ל שהמלאכים שם משכו את השרביט הזאת, והיא עשתה אחר כך את שני החגיגות האלה שלי יחד עם המן, והצילה את עם ישראל. להצלת כלל ישראל, אני קורא מספר 6, אין צריך הוראת בית דין, לא צריך בכלל הוראה. אסתר שני שהייתה להצלת כלל ישראל, ואין למדים הצלת יחידים מהצלת כלל ישראל. אדם פרטי לא מוסר את עצמו על אדם השני, כשיש מצב כזה, סיטואציה כזאת של מוות כמעט בטוח. שם היה בהוראת מרדכי ובית דינו, אולי ברוח הקודש, אבל הוא אומר, בהחלט, גם בלי זה, למשל, יעל, היא לא קיבלה איזה הוראה ממישהו, יעל, יש את חבר הקני, שהרגה את סיסרא, היא לא קיבלה הוראה מבית דין. אלא היא הלכה והצילה עם היתד שלה את כלל ישראל. אז הצלת כלל ישראל, תדע לך, גם אדם יחידי שיכול להיות שבהחלט הוא יהיה בסיכון אדיר. אם זה הצלת כלל ישראל, מותר לו להיכנס לדבר הזה. והוא חייב להיכנס לדבר הזה. במסכת יבמות, לא, אני נעזור את זה עכשיו בצד, משפט כהן, בסימן קוף ממדלת מספר 10, השואל, הרב פינס, שאל את הרב את השאלה הזאת, האם באמת, מדובר שם על החשמונאים, הרי החשמונאים היו במצב נוראי. כל עם ישראל, חלק גדול מעם ישראל התייוון ונשתחוו לפסל וכל מיני דברים. קמו משפחה אחת קטנה בתוך עם ישראל, בראשותו של הכהן הגדול, והרימו את נס המרד במצבים נחותים לחלוטין. קודם כל הם לא ידעו בכלל אם עם ישראל ילך אחריהם. והוא הלך והרג את השליח הזה של המלך, והרים את נס המרד, וזה מסירות נפש אדירה, שבסיכוי כמעט אפס. אז הרב קוק, שהוא אומר לרב פינס הזה, מה שאתה אומר, שאתה משתמם עליי, כתב להשיג עליי מה שכתבתי, שהצלת כלל ישראל ודאי נחשבת למגדר מילתא, ויש לומר שנחשבת למגדר מילתא, מגדר מילתא, זאת אומרת שאני עושה פעולה מסוימת כדי להציל משהו אחר. מספר 10. כל הזוכה בזה, שליחותה יודה בדין כאבית. כל מי שזוכה להציל במעשיו את כלל ישראל, זה כאילו שהוא נשלח על ידי בדין לעשות את הדבר הזה. גם אם בדין לא אמר לו שום דבר, הוא לא יודע מזה. ואז בזה הוא מתווכח עם הרב פינס על הנקודה, אבל כך מכריע מרן הרב זצ"ל. אין לנו פה לקרוא את כל התשובה הזו, זו תשובה מאוד ארוכה, ולכן אומר הרב שם בהמשך הדרך, החשמונאים, הם היו אנשים שהם הבינו שזה לא סיכוי אפס, אבל יש סיכוי מסוים, פסיק קטן של סיכוי שעם ישראל יכול להשתחרר ולהינצל, הם הרימו את נס המרד גם במצבים כאלה. כבר דיברנו על זה פעם, ששבט לוי של הכהנים, זה תמיד, תמיד נכנס בסיכונים בלתי סבירים. אנחנו פעם דיברנו על הדבר הזה שהנשיא מוולוז'ין שואל, איך משה רבנו ירד מהר סיני, שבר את הלוחות, אחר כך אומר, מי להשם אליי? ואז בא אליו כושבת לוי, והם אמרגו 3,000 איש. מה אתם חושבים, שמי שהלוויים האלה כשהתפזרו והרגו אנשים, אז האנשים לא התנגדו? בוודאי שהתנגדו, אולי אפילו הם הרגו גם לוויים, יכול להיות. איך הם נכנסו למצב של סכנה כזאת? איך משה רבינו הביא אותם למצב של סכנה? אז אומר הנציב, גם בפירושו על הגמרא במסכת פסחים, לגבי בדיקת חמץ, כשיש קיר משותף של ישראל וגויים, וגם בתוך פרשת העגל, הוא אומר שאם אדם במצב כזה, קודם כל, לפי מה שהרב מביא את הדבר הזה, זה פשוט אתה אדם פרטי מוסר את נפשו למען כלל ישראל, זה אין ספק. אבל גם בלי הדבר הזה, אתה צריך לדעת שאם אתה מתעורר ויש לך אמונה בהשם במאת האחוזים, כמו שהרמב"ם מתאר את הדבר הזה, אתה הולך למלחמה, אתה יודע שהייחוד השם אתה עושה מלחמה, אתה תצליח. אבל זה לא כל אחד יכול להגיע לשלב הזה. לכן משה רבנו לא אמר, פקד פקודה על בית לוי, על שבט לוי להרוג את האנשים שעבדו לעגל. אלא הוא אמר, מי להשם אליי? מי שמרגיש שהוא מוכן למסור את נפשו ולהצליח בדבר הזה, גם במצב הירוד הזה, כי הוא עושה את הדבר הזה לשם שמיים, הוא יכול לעשות את הדבר. גם את זה רב ציודה מצרף לשיקולים של המלחמה בשלבים הראשונים, אני חוזר לה, בשלבים הראשונים של מלחמת השחרור. שאז אין, אתה לא יכול להגיד תירוץ, עם ישיבה מוקפת אויבים, חס וחלילה. אתה תגיד לו, אני אמשיך ללמוד גמרא. ואז מה יקרה? אז הם ירגו אותך עם הגמרא שלך. יש מצבים שהם ממש פיקוח נפש אמיתי. ואז בהחלט גם צריך, גם בחורי ישיבה צריכים ללכת באופן כללי להגן על עם ישראל. בשלבים היותר מאוחרים, וזה עכשיו תכף נראה, זה כבר סיפור אחר. אחרי שעם ישראל התבסס, ויש לנו כבר צבא מסודר, אבל במלחמת השחרור היה לנו קרוב לאפס. היה הרמטכ"ל אמר שזה 50% כישלון, אם אנחנו נכריז על הקמת מדינת ישראל. אז במצב כזה, כשיש דבר כזה, אז כל אחד צריך ללכת לצבא, אין בזה ספק. אבל כאשר אנחנו כבר, ברוך השם, התיישבנו, ויש לנו כבר פלוגות ואוגדות שלמות שמתאמנות, והצבא בעצמו עושה שיקולים, את מי כן לגייס, את מי לא לגייס וכדומה, ויש בהחלט מספר אנשים די גדול שהוא לא מגייסים אותו, על זה אומר רב ציודה, תסתכלו עכשיו במספר 18. עד עכשיו דיברנו באמת במצבים של סכנה, ממש זה לא מדברים. אבל עכשיו במצבנו היום, יש לנו כל מיני סוגי ישיבות. יש לנו ישיבות הסדר, שהן חשובות מאוד. יש לנו ישיבות, מה שנקרא ישיבות גבוהות, כמו הישיבה הזאת למשל. יש לנו מכינות. אז רב ציודה אומר, בוודאי שאנחנו צריכים את כל הסוגים האלה. כל הסוגים האלה הם חשובים. זה כל אחד לפי רצונו האישי. הוא רוצה, הולך לפה, רוצה, הולך לשם, רוצה, הולך להסדר. אבל הוא אומר, הדרכה חשובה מאוד למי שרוצה באמת להיות תלמיד חכם גדול. תסתכלו, בכתב ידו, זה עוד לא, בכתב שעוד לא התפרסם, מספר 18, בצד שמאל למטה. הישיבות הגבוהות, השלמות בשקידת התורה והדרכתה, הן העיקריות. להגדלת התורה והאדרתה. ישיבות ההסדר המסודרות עם התחשבות בהכרחיות הצבאית, הינן שניות בערך במדרגת רוממות התורה. עם הצורך והחשיבות שיש בהם, לפי המציאות של עכשיו. בוודאי חייבים, מוכרחים גם שיהיו ישיבות הסדר. לא כל אחד מוכן למסור את כל העתיד שלו ללכת לישיבה גבוהה בלי שום חשבונות. יש ישיבת הסדר, ויש גם יש גם מכינות. גם את זה צריך וגם את זה צריך. אבל אדם, כשהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך לחשוב, אם יש לו באמת רצון לגדול מאוד מאוד ולהיות בלי חשבונות של, 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 של העולם הזה, הוא צריך ללכת לישיבה גבוהה. אם הוא לא הולך לישיבה גבוהה, הוא הולך רק לישיבת הסדר, זה באמת לא בסדר כל כך. אם הוא מתאים, אם הוא חושב שהוא יכול להיות בישיבה גבוהה. אבל בהחלט, זה, בסוגריים, ברור שגם ישיבות הסדר הם דברים חשובים. הוא כותב את זה כנגד כל מיני שמועות שישנם, שיש כמוני רבנים, שהם אומרים שישיבת ההסדר זה לכתחילה. זה צריך, צריך ללכת לישיבות הסדר, ודווקא לא ללכת לישיבות שהן פטורות, פותחות מצבה. אבל הישיבות הגבוהות, הם גם לא, ברוב התלמידים שלנו, וגם בישיבות הגבוהות, הולכים בסופו של דבר לצבא. מה ההבדל בין ישיבת הסדר לישיבה כזאת שלנו? הישיבות ההסדר זה קבוצות שלמות הולכות באמצע הזמן לקבוצה מסוימת לצבא. הדבר הזה באמת מחליש את הישיבה. וזה הולך ציבור שלם של עשרות אנשים, תלוי מה מספר בני התורה שבישיבה. לעומת זה, כשרב צבי יהודה הדריך אותנו בעניינים האלה, וכך גם נוהגים בישיבה הזאת למשל, זה דבר אישי. אדם צריך מה שיותר להתמלא בתורה לפני שהוא הולך לצבא. ללמוד ולחזור ולשנן, גם בלימודי אמונה וגם בלימודי הלכה וגם הלכה למעשה וכדומה, כמה שאפשר, כמה שיכול. אחר כך יש לפעמים מצבים שאדם רוצה, יש לו חלק חשק ללכת לצבא, בוודאי שזה חשוב ללכת לצבא. אבל הוא צריך להתייעץ עם הרמים שלו, עם ראש הישיבה, מתי ללכת, לאיפה ללכת, לאיזה משך זמן ללכת, לכמה זמן, כי ראש הישיבה או הרם שלו מכיר אותו, והוא רואה באופן אישי, נגיד שיש זמנים מסוימים שיש לו קצת קשיים ללמוד או מסיבות אחרות, אז הוא מחליט שאתה יכול, כן, אתה יכול ללכת לצבא. אבל הישיבה בכללה כולה היא לומדת בשלמותה, בחום או בהתלהבות את התורה כולה. ואחר כך מיחידים, הולכים שלושה או ארבעה ביחד, לא משנה, זה פשוט לא פוגע בכלל בישיבה וגם לא פוגע בהם. וברוך השם אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שהולכים לכל מיני, גם בחכמי ישיבות הסדר, גם בישיבות ההסדר יש גם תלמידי חכמים מאוד גדולים. אבל זאת הייתה הדרכה של רב צבי יהודה. זאת אומרת, אני חוזר עכשיו, מסכם את זה במשפט אחד. אם זה מצב של פיקוח נפש איום ונורא, שהצבא חייב לקחת את כולם, ואתה יודע שזה מצב כזה, אתה סוגר את הגמרא, הולך להילחם. אבל אם זה מצב שאפשר לחיות איתו, שאתה רואה שבהחלט יש לי אפשרות לדחות, והלא הצבא דוחה. אתם יודעים שתמיד מגישים בוועד הישיבות, רשימות התלמידים בישיבה, אז בעבר בראש הנייר הזה היה כתוב רשימת הפטורים מגיוס. רצו לדמר, אני על זה לא חותם. אף אחד לא פטור מגיוס. תכתבו ישיבה, רשימת הדוחים את הגיוס. ואז אני אחתום על זה. הוא רצה להגיד, מה זאת אומרת? אתה לא פטור, אתה חלק מעם ישראל. אלא מה, בנסיבות האלה, אנחנו עכשיו מעדיפים שאתה תלמד תורה, ובעזרת השם אתה באיזשהו שלב מסוים, אחר כך גם תלך לצבא אם אתה תרצה. היו גם בודדים מאוד בישיבה, גם אצלנו, שרב צבי יהודה אמר לו שלא רצה שהם ילכו לצבא. דרך אגב, גם עכשיו, במה שעושים עכשיו את ההסדרים האלה, החדשים, גם פה יש איזו הכרה, וזה צריכים להסתכל על זה גם בצורה כזאת, יש הכרה של מדינת ישראל, אתם יודעים שיש דיונים מאוד עמוקים מול ועדות מול ועדות שונות שעוסקות לחפש איזשהו סידור של חיילים מהעולם החרדי וכדומה. בתוך הדיונים היה דיון, מה אתם אומרים שאחד שנגיד מגיע לגיל 21 אז הוא יכול בהחלט לא ללכת לצבא אם הוא רוצה להמשיך ללמוד בישיבה? מה יהיה אם יבוא אחד חופשי שהוא יגיד, אני, מה, למה פתאום זה לא צודק? מה פתאום התשובה היא, וגם בזה חתמו על זה גם אנשים הקיצוניים ביותר שאנחנו לא אומרים פה עכשיו שמות, שזה משהו אחר. אם אדם הולך ללמוד והוא רוצה לדחות את הגיוס שלו, אז מדינת ישראל מכירה בערך העצום של לימוד תורה. זה דבר הזה הפעם הבאה, ביתר תירות. ולכן בהחלט הישיבה מכירים, יש היום מחלוקת עכשיו כמה אנשים, 1,800 או 2,000, או לא, כמה אנשים שבהחלט הם יקבלו אפילו סיוע פי שלוש ממה שאחרים מקבלים, כדי לשמור על הגחלה של תורה. זה דבר נפלא, בסך הכל. לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הפרטים, הפרטי הפרטים של הדבר הזה, דברים משתבחים. אבל המסקנה הסופית היא באמת שצריך לדעת שמי שזוכה באמת ללמוד בישיבות כמו הישיבה הזאת, והוא לומד והוא מתגדל וגדל בתורה ובאמונה וכדומה, זה בעצם הלוז, זה הליבה של עם ישראל. הליבה של עם ישראל זה האנשים לומדי התורה וגדולי התורה, שהם בסופו של דבר נותנים את הרוח ואת המורל גם לצבא. אחר כך מתוך זה שאדם לומד הרבה בישיבה, אז גם הוא נלחם בצורה אחרת, וגם הוא מתנהג בצורה אחרת בכל מיני מקומות אחרות, וזה קידוש השם גדול. עוד שיעור אחד אנחנו נקדיש לעניין הזה.